נקודה אחת שרצינו להשלים ולא הספקנו. אז אם אפשר, בדף השני, אם אני לא טועה, אני התבלבלתי כבר מרוב הדפים. בדף השני, בספר וכן בעמודה הימנית, וכן כתב הרב קוק, כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שינה מקוריים. אתם זוכרים שלמדנו את זה? שכל צד בתורה מופיע מנימה אחרת, מגומה אחרת, בחוץ לארץ. מה שאין כאן בארץ ישראל, מופיע הכל מאותה גומה. אז זה בדף השני, אם אני לא טועה, בין האמונה 17, בדף השני, עמודה ימנית, באמצע עמודה. וכן כתב הרב קוק, אורות התורה, פרק י' ג', פסקה ז'. זה מקור אחד שאני רוצה להשלים אותו, וקצת יותר להעמיק בו היום. מקור שני, מופיע בדף השלישי, אם אני לא טועה, אורות התורה פרק י' ג' פסקה ז', זה בעמוד השני, באמצע. מקור שני, זה בדף השלישי, בעמודה האמצעית, ספר מאמרי הראייה, מאמר שנקרא תורת ארץ ישראל, שעוד נלמד אותו בעזרת השם בצורה קצת יותר מסודרת. אתם רואים את זה? בדף השלישי, העמודה האמצעית למטה. מאמרי ראייה, מאמר תורת ארץ ישראל. לכן כל אותם הלימודים הגדולים. זה דבר שני שהייתי רוצה להשלים. והדבר האחרון, זה בדף הרביעי, אורות התורה, בקטע האחרון, פרק י' ג', פסקה א'. ואמרנו גם שנשלים את משל הקרן, בעזרת השם. יופי, טוב שהזכרת לי. אז לפני כן, רק כדי לחדד אולי טיפה יותר את הבחינה של הופעת התורה והנבואה בארץ ישראל. מה המשמעות של הדברים? אז בואו נתחיל מספר מאמרי ראייה. כמו שאמרנו, זה בעמודה האמצעית, בעמוד השלישי. אז אולי כדאי להשלים כמה דברים. תודה רבה. אחד, 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 זה תיקח לך. לא, אני לא אשתה דקה. לא, אני לא אשתה. תודה. מי שרוצה לכתוב מקור זה בספר מאמרי ראייה, עמוד 78. אנחנו עוד נלמד את זה, אבל אני חושב שזה נכון להשלים את התמונה מהדברים, מהפסקה הזאת. אני קורא אצלי, כי כאן בקטע שלפנינו, יש חלק מהפסקה, ברשותכם אני רוצה להשלים את הדברים. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. ויותר מכל דור, אנו צריכים לזה בדורנו. דור המלא שערות ותהפוכות. דור הנבילה והפריחה. בין הזמן של ההורה והאפלה. של הייאוש והביטחה. וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה, הצבורים בקרבו, ועושים אותו כמרקחה וכהרגש שלא ידע שלא. מאמרי ראייה, אין את זה לפניכם. כן, פה. לא, לא, אצלכם יש את הקטע בהמשך. אני רוצה לקרוא קודם כל להשלים איזה נקודה שהיא סיכום של הדברים. קשורה, רק אנחנו משלימים את הדברים. היא לא כתובה פה. אם כן, אנחנו חיים בעולם, אמרנו הרבה פעמים, שנקרא אלמא דפירודה. כלומר, יש בו כוחות רבים, הנראים שונים ואפילו מנוגדים. ומצד האמת, הניגודיות, וכלפי חוץ, סליחה, הניגודיות הזאת היא מכילה צדדים רבים. כאן הרב למשל מזכיר כמה צדדים. ייאוש וביטחה, אורה ואפלה, נבילה ופריחה. דור, העולם שלנו באופן עצמי הוא מלא ניגודים. קל וחומר, דור גאולה, שהוא בעצם דור אחרון. שהוא בעצם הדור שבו כל הכוחות השונים והמנוגדים שבמציאות צריכים להתאחד גם במקורם האחד. וגם להתאחד ביחד, כשכל אחד מגלה את הערך שלו ויוצרים את ההרמוניה המשותפת. ודאי הדור הזה זקוק לתורה שתראה לו ותכווין אותו ממקום כזה ולמקום כזה, שאין סתירה בין הניגודים, אין סתירה בין השינויים, אין סתירה בין הכוחות השונים והמנוגדים שנמצאים במציאות. לכן אומר הרב, בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. הייחודיות של תורת ארץ ישראל היא האחדות של התורה. כשאנחנו אמרנו שהתורה לא מתגלה בארץ ישראל, כי בחוץ, אלא בארץ ישראל, כי בחוץ לארץ היא רק ציונים, והוספנו ואמרנו שזה לא רק שבחוץ לארץ זה ציונים ופה זה אמיתי, אלא שפה יש תכונות מסוימות שמתאימות שיכולות להופיע. התכונה שיכולה להופיע, שהיא התכונה המרכזית של תורת ארץ ישראל, כמו שדיברנו, היא תכונת הכוליליות. היא תכונת האחד שנמצא ביחד. המקור שנמצא בריבוי. וכו'. לכן בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. ויותר מכל דור היינו צריכים לזה בדורנו. שהוא דור מלא שערות ותהפוכות. וכשהדברים מתהפכים, כלומר מה שהיה עכשיו ישר הוא הפוך, ומה שהיה ישר הוא עקום, וכולי. אז פה עוד יותר צריך תורה שתזהה את המקוריות האחת, את היחס הנכון בין החלקים שנראים לנו שונים והפוכים ומנוגדים, כי אחרת באמת השערות האלה יטלטלו אותנו ומי יודע לאן נגיע. לכן הדור הזה שהוא דור מלא, דור מלא שערות, דור מלא תהפוכות, דור מצד אחד של נבילה ומצד שני של פריחה. נבילה בכל מיני צדדים. נבילה למשל של תורת חוץ לארץ מול פריחה של תורת ארץ ישראל, או מעבר, הוא דור של מעבר בין זמן של יאוש וביטחה, של גלות וגאולה, של אור וחושך וכו'. אנחנו חיים בתקופה שהרב מגדיר אותה כאן כאר געש. ובאר געש, אם אתה לא יודע מאיפה זה מתחיל, ואם אתה לא יודע לאיזה מטרה זה שואף, שהמקור הוא אחד והמטרה היא אחת, אז אתה יכול להיות מבולבל לחלוטין. לכן בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בתקופת גאולה, בדורנו. ויותר מכל דור אנו צריכים לזה בדורנו. דור המלא שערות ותהפוכות. דור הנבילה והפריחה. בין הזמן של האורה והאפלה של הייאוש והביטחה. וכל המוני משפטים וערכים ומצבים ושאיפות ואמיתות וכו'. הסותרים זה את זה. הצבורים בקרבו, בקרב הדור. ועושים אותו כמרקחה וכהר געש שלא ידע שלא. אומר הרב, בשביל לפתור את המצוקה הזאת, שבעצם היא גודל, רק היא כלפי חוץ מגלה כמצוקה, לא אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. כלומר, אנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים באוצרנו האלוקי, באגותיה ורעיונותיה של תורת אמת, את היופי והנשגב במצוותיה המעשיות ובתיאור החיים כולם, שעל פיה ובקרבה כמה היא תורת אמת ותורת חיים. שאין סתירה בין האמיתות השונות, הצדדים השונים, לבין האפשרות שלהם להופיע, שלהן, של האמיתות, להופיע בחיים, בהרמוניה. אשר לטעום וקל וחומר להתאים כל אלה, במובן המלא, אפשר רק על ידי אור תורת ארץ ישראל. עכשיו שימו לב, הנקודה הזאת של הכלליות של תורת ארץ ישראל. כלומר, לא רק שבחוץ לארץ התורה היא ציונים ופה התורה היא באמת. ואיך חוץ לארץ אנחנו אמורים באופן עקרוני להיות פטורים מקיום מצוות, כי התורה לא מופיעה לה בארץ ישראל. ולא רק שהתורה של ארץ ישראל יש בה קדושה מיוחדת, יש בה אידיאל מיוחד, אלא התורה של ארץ ישראל היא תורה כוללת, שאין בה מצד האמת ניגודיות. ולכן אומר הרב, מה? ובחוץ לארץ, הנה, תכף נגיע לגומות האלה. דורנו מוכשר וצריכו להיות מושפע, אני קורא עדיין אצלי, דווקא מרעיונות שיש בהם חיים רעננים וגודל. עכשיו צריך לראות מה זה הגודל הזה. דברים מקומתים ומקוטנים חדלו לקחת את לבבו. דברים קטנים ומקומתים, הייתי אומר דברים שהם ספציפיים, דברים שהם פרטיים, דברים שהם נוגעים בפינה, אבל לא כוללים בתוכם את כלל הצדדים. הדור הזה לא מוכן לקבל תורה מקומטת ותורה מוקטנת. יותר מזה, אחד הביטויים לכולליות הזאת, זה שלא רק המפגש עם התורה הוא מפגש עם כלל הפרטים, אמור להיות, אלא המפגש הוא מפגש כללי של כלל ישראל עם התורה. כלומר, זה לא רק שאנחנו צריכים להיפגש עם תורה כללית, אלא מי שצריך להיפגש עם התורה זה כלל ישראל. ובכלל ישראל יש צדדים שונים. אז הכלליות הזאת היא בשני הממדים שלה. היא גם בממד של התורה שיש בצדדים שונים, והיא גם בממד של הציבור, של כלל ישראל, שהוא כולל בתוכו ממדים שונים וצדדים שונים. לכן אומר הרב, הנטייה החברתית נתגברה בקרבו מאוד. החברתיות, כלומר חברה מלשון חיבור, החיבור בין החלקים השונים, היא נטייה שהיא הנטייה של הדור. כי היא הנטייה של תורת ארץ ישראל. כי היא התכונה של תורת ארץ ישראל. ולכן זה בדיוק אותו דבר. כשאנחנו מדברים על תורה כללית, באתי למכון מאיר, אני לומד תורה כללית. מה זה תורה כללית? שני מסלולים שהם בעצם אותו דבר. קודם כל תורה של ציבור, ולא רק תורה של יחיד. כלומר, תורה שמתגלה במערכת של עם, ולא רק במערכת של אדם פרטי. ב' תורה כללית כזאת שיכולה להכיל בקרבת צדדים שונים, ולראות איך כל אחד משלים צד אחד בתוך הפסיפס השלם, והכל נובע ממקור אחד, והכל שואף למטרה אחת. לכן הכלליות החברתית הישראלית, והכלליות של הצדדים השונים שבתורה, זה אותה כלליות. אלא פה זה מופיע בעם, ופה זה מופיע בתורה. והתכונה, שדיברנו על התכונה של כנסת ישראל, שהיא תכונת הכלליות, התכונה של תורה בארץ ישראל, נראה בהמשך, היא תכונה של כלליות. אז התכונה של עם ישראל ושל ארץ ישראל, היא תכונת הכלליות. ולכן התורה שאנחנו נפגשים, כמו שזה הנושא שלנו פה, התורה שמופיעה בעם ישראל ובארץ ישראל בפרט, היא חייבת להיות תורה של כלליות. אני קורא כמה משפטים. הנטייה החברתית נתגברה בקרבו מאוד. את הכל איננו מוכרחים להושיט לו לדור במובן כללי. עכשיו, במובן כללי גם במובן של הציבור, וגם במובן של כלליות התורה בסך פרטי החיים, בכלל פרטי החיים. דרך המשפך של זרם החיים של כללות האומה. אומר הרב, וכאן כבר אנו פוגשים בנקודת ההבדלה שבין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. כל מה שהוא קטן הוא פרטי, בין ברמת האדם, בין ברמת התורה, מכל הרעיונות, כל משהו קטן ופרטי, מכל הרעיונות הרוחניים בכלל, ובייחוד אותם המסתרעים על המרחב הגדול אשר לתורה ולאמונה, כשהוא נזכר מצד תורה עד חוץ לארץ, שהוא פרטי, נעשה גדול וכללי, מיד כשהוא שואף את אוויר עד ארץ ישראל בקרבו. הייחודיות של תורת ארץ ישראל היא תורת ההכללה. ולכן ארץ ישראל היא ארץ ההכללה. ועם ישראל הוא עם ההכללה. והתורה שמופיעה בעם ובארץ, בעם ישראל ובארץ ישראל, היא תורת הכללה. היא תורה אחרת לגמרי.
אז זה מתבטא הרב שתורה...
זה מתבטא שאין סתירה.
אה, בקוד שחור.
אין סתירה.
זה
לא תרכובת. אני חוזר, תסתכלו רגע. תסתכלו שוב מה שכתוב באורות התורה. תסתכלו רגע בעמוד השני, אמרנו אם אני לא טועה. הנה, רק שנייה אחת. תסתכלו בעמוד השני, אורות התורה, פרק י' ג' פסקה ז', אתם רואים את זה? בעמודה הימנית. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. דיברנו על המקוריות הזאת. וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חיים הוא החיים הרוחניים. השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה שבחוץ לארץ, אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. על כן שם, הנה הנקודה, על כן שם, כל נימה ונימה, כל שערה ושערה, היוצאת מגומה אחת, כלומר כל גילויי החיים הרוחניים, שיוצאים בצורות שונות, בלבושים שונים, כל גילוי חיים אחד יוצא ממקור אחר. ולכן יש מאבק בין השערות, יש מאבק בין הנימות, כי יש גומות שונות. אז כל גומה נלחמת על העמדה שלה, נלחמת על המקום שלה, נלחמת על החשיבות שלה. על כן שם, בחוץ לארץ, כל נימה ונימה, היוצאת מגומה אחת, תוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. והנה הרב מפרט, כמו שדיברנו בזמנו. ההערה הציבורית, העסקנות, העבודה, המעשה, ההלכה, ההגדה, הנגלה, הנסתר, המחקר, הקבלה, המוסר, השירה, הבדיחות וכובד הראש, הפלפול וההיגיון, הדקדוק והרמז, שכל אלה נקרא להם שערות שונות, היוצאות בחוץ לארץ מגומות שונות, ובארץ ישראל בעצם הכל נובע מאותה גומה, שכל אלה אינם נחלקים, כלומר חלוקים, רק מחוץ ולא מבפנים. מדוע? כי בעצם החיים בזרמם הפנימי המוחש בנשמה מאוצר חיים אלוהים, הכל שופע במהלך אחד באחדות והשוואה, יש מקור אחד להכל ומטרה אחת להכל. אז בחוץ לארץ נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה. נדמה שכל אחד צריך לשמר מחברו ולהתיירה ממנו, ויותר חמור מזה, להיות צופה, להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. כלומר, מה ייתן עוצמה וכוח וחשיבות לנקודה אחת? ההתמוטטות של הנקודה השנייה. אין צור נבנית אלא מחורבנה של ירושלים, אין ירושלים נבנית אלא מחורבנה של צור. זאת תפיסה גלותית. עכשיו, כמובן, לא במובן של צור ירושלים, במובן הפנים ישראלי שלנו. לכן, אומר הרב, אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים, שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא וכו', להתפתח כלל בחוץ לארץ. וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כן אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמת מאה. זה הקו המבדיל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. אז זה לא רק שתורת ארץ ישראל היא תורת הציבור הכלל, ותורת חוץ לארץ היא תורת הנפש הפרטית. אלא זה מתגלה גם בתורה עצמה. תורת ארץ ישראל, זה יכולת לגלות את ההרמוניה, את המקוריות ואת, ואת האחדות האחת של כל החלקים, ותורת חוץ לארץ היא הנבדלות, הפרטנות הזאת. רק עוד משפט אחד. תורת חוץ לארץ אינה מכרת אלא, חסר כאן המילה אלא, כלומר רב מתכוון, תורת חוץ לארץ אינה מכרת אלא, אני שם מסוגריים, רק לדאוג בעד הנפש הפרטית, בעד השלמתה הרוחנית והחומרית, הזמנית והנצחית. כאן הרב עובר ללחוץ יחיד מול לחוץ ציבור. לא כן היא תורת ארץ ישראל. אני קורא אצלי, אין את זה אצלכם. היא דואגת בעד הכלל, בעד האומה, בעד נשמתה ורוחה, בעד גופה ונפשה, בעד ההווה של כולה, ובעד העתיד של כולה, ובעד הרושם החי של העבר של כולה כאחד. הפרטים כולם, גם ברמת עבר, הווה ועתיד, גם ברמת הגוף והנפש, גם במדרגת הציבור ולא רק היחיד. הפרטים כולם, הם מתכנסים בקרבה, ומתעלים בעילויה. אני קורא את כל זה בעצם בשביל המשפט הבא. זהו כלל החידוש הפנימי העמוק והמרהיב של תורת ארץ ישראל. זה החידוש, תורת, תורת ארץ ישראל, ארץ ישראל, תורה ונבואה, זה יסוד הכל. נחזור רגע אצלנו.
מה?
לא הבנתי מה היסוד. לא הבנתי את השאלה שלך.
מה זה שזה היסוד של הכל?
היסוד של הכל זאת ההבנה שהמקור של הכל הוא אחד. והמגמה של הכל היא אחת. תורת חוץ לארץ לא יכולה לגלות את האחד הזה. היא חיה בחילוקים. לא רק החומר והרוח. בכלל, כל מיני צדדים בתורה. למשל, היחס בין נגלה לנסתר. היחס בין הלכה לאגדה. היחס בין חוכמה למעשה. היחס בין חוכמות חול בין חוכמת קודש לחוכמות חול.
זה שהזרם הנפשי של של החברה הוא מתק לפן אינדיבידואליזם מוחלט.
זה לא מדויק. אני חושב שיש בעולם שני זרמים. אז יש זרם אחד שהוא זרם של הכללה, ומסך האינטרנט שנמצא פה כמשל. כלומר, כל העולם כולו על מסך אחד. יש איזה מין זרם חיים שרוצה להכליל את הכל, העולם ככפר גלובלי אחד. אז יש שוק כלכלי אחד, ויש שוק פוליטי אחד, ויש שוק צבאי אחד. יש, אנחנו חיים בעולם שיש בו אחלה, מי היה מאמין שמדינות עוינות יעשו אימונים צבאיים משותפים? דבר שהוא בלתי נתפס. יגיעו לאמנות כלכליות משותפות. וכמו שאמר עכשיו עדי, גם ברמה הטכנית, פלאפון מקשר אותי לכל העולם, מסך היה אינטרנט מקשר אותי לכל המציאות. אז מצד אחד, יש בעולם שלנו זרם אדיר של רצון להפך לכפר גלובלי אחד. איזה מין הכללה כוללת. מצד שני, ההכללה הזאת יכולה לאבד את הפרטיות. כלומר, כשאנחנו רואים את הדבר באופן כוללני, הפרטים שבו הולכים לאיבוד. לכן יש זרם חיים שני שמאזן את הזרם חיים הראשון, שהוא זרם ההפרטה. כלומר, הפרטיות, זה שאנחנו רואים עולם מלא אינדיבידיאליסטיות, אינדיבידיאליות, אינדיבידיאליזם, נקרא זה ככה, זה כי הפרט מרגיש שהוא הולך לאיבוד בתוך הזרם הכללי הזה. אז יש כאן שני זרמים מקבילים. יש כאן זרם אחד שהוא הכללה, וזרם שני שהוא הפרטה. ושני הזרמים האלה נצרכים, ושניהם נכונים. ואם אתה זוכר, דיברנו על זה פעם, רק עוד משפט אחד, שבית המקדש ראשון בנה את הצד הכללי שבאומה, שהוא תמצית האנושות, שהוא תמצית העולם. התוצאה הייתה שהפרט הלך לאיבוד, נחרב בית ראשון. בית שני, היה צריך לפנות את הפרטים שהלכו לאיבוד. התוצאה הייתה שהכלל הלך לאיבוד, נחרב בית שני. בית שלישי, אומר הרב מלאך עידות, זה הבית שיבנה את הזרם הכללי של בית ראשון ואת הזרם הפרטי של בית שני. ואנחנו נמצאים בתקופה שהחיים זורמים לכיוון הזה. אתה רואה שמצד אחד יש כאן זרם גדול, זרם חיים גדול של הכללה, ומצד שני זרם חיים ענק של הפרטה. ושניהם חשובים.
אני מבין שדווקא בעולם היהודי יש הזרם חיים מתק כלפי יותר ההתכנסות בתוך עצמי. פחות הכללי.
ההפרטה.
תראה. גם הזרמים הרוחניים שאליהם, נקרא לזה בעלי התשובה, נמשכים אליהם עם הזרמים היותר פרטיים.
אבל מצד שני, כן מדברים על כלל ישראל ועל גאולת ישראל ועל תיקון עולם. השאלה כמה נותנים חשיבות לזה, השאלה כמה רואים את המצב עכשיו כמכין לזה. בסדר, כבר סוגיות אחרות כאן. כן, אבל אי אפשר היה לשלב בחוץ לארץ את הדברים באופן אמיתי. זאת הייתה סתירה. למשל, הרב יאמר פה תכף במאמרי הראייה, שאחת הדוגמאות זה הרעיון המוסרי. ניקח פרט אחד מהרעיונות היותר חשובים, את הרעיון המוסרי. מה זאת אומרת? איך אתה משתמש בכוחות חיים טבעיים שלך? שהם היו, כמו שכאן הרב אומר, פראיים אפילו. לא מכוונים. האם אתה אומר, כמו שדיברנו באורות התשובה, יש צד טוב באדם, יש צד רע באדם, הטוב צריך לנצח את הרע ולסלק את הרע, או לא, יש צד טוב בטוב ויש צד טוב ברע, בוא נגלה את הטוב שבשניהם. בכל לבביך, בשניהם צריך. כמו שדיברנו עם אחרי צהריים. אז בגלות, הגישה הייתה, כל מה שהוא טבעי, כל מה שהוא לא אלוקי באופן בהיר, באופן ברור, לסלק אותו. מלחמת חורמה בו. בארץ ישראל זאת לא השיטה. אני אקרא אולי כמה משפטים ברשותך. ניקח פרט אחד מהרעיונות היותר חשובים. את הרעיון המוסרי. במובן המוסר של היחיד, איננו מוצאים את הצד העליון שבו. את היכולת המוסרית האדירה להפוך את כל רע לטוב. להשתמש בכל כוח פראי ומגושם לתכלית נשגבה. משוערה בחוכמה ועדינות הנשמה, גם בכוחות מעשיים וגם בכוחות של עיון ומחשבה. עכשיו, הצד העליון של העבודה אשר לצדיקים גמורים, הוא להחזיר את הרע לשורשו הטוב, ולהפוך את המחשבות הזרות כולן למחשבות נאצלות ויקרות ושוטות וטהורות. זה האידיאל הגדול, אומר הרב. אוויר חוץ לארץ לא יכל לגלות את הערך הזה בציבור. אוויר חוץ לארץ יכול רק לנסה את הרעיונות של היחידים, להופכם אל יסוד הטוב, לרוממם ולסגבם, סיגוב אישי ופרטי. אבל בשום אופן אין לו כוח של תפיסה כללית. כלומר, מה שיכלנו בגלות לעשות זה מקסימום לקחת את הכוחות של הצדיק, את הכוחות הטבעיים של הצדיקים, ואותם לכוון לעולם הרוחני. אבל הציבור כציבור לא היה במקום הזה. ולכן ההדרכה לצדיקים הייתה להתחבר אל הטבע באיזה מידה, באיזו מידה. ההדרכה לציבור הייתה להתרחק מהטבע כמה שניתן. כי זאת סכנה איומה. אומר הרב, דבר זה, שלגלות באופן ציבורי, באופן לאומי, את כוחות החיים הטבעיים על פי ערך הרוחני שלהם, דבר זה, עבודת קודש זאת, אי אפשר שתיעשה, אלא על ידי אוויר עד ארץ ישראל. בכוח תורת ארץ ישראל, שהנשמה הכללית חיה ומורגשת בקרבה. וכו'. החיבור, ודאי, אנחנו נראה בהמשך, שכל תורת האגדה, תורת הקבלה, שנקרא תורת האגדה, שהאגדה, כמו שאמרנו פעם, מלשון להגד את הדברים, זה שתורת האגדה הולכת ותופסת מקום מרכזי, שזה תורת, מה שאנחנו קוראים כאן, כיתת אמונה, לימוד קבלה וכו', זה בדיוק הנקודה. זה להגד את הכל, זה לראות איך באמת הכל קשור, איך באמת הכל מתחבר.
בעצם,
מה?
בעצם נגיד זה שיש צבא וכלכלה וכו', אפילו שרוב העם לא שומר מצוות, זה עדיין מראה שזה לא מתקבל.
זה הגילוי, זה לא משנה. משנה מאוד שזה יהיה הכל בקשרות ובתארה, זה ברור, אבל הרעיון הבסיסי הוא לא משנה. הערך העצמי הוא לא תלוי בלבושים. זה שהלבושים הם חילונים זה בעיה. אבל זה שהערך העצמי יש לו חשוב מצד עצמו, גם זה נכון.
זה שיש מדינה, זה במראה שזה לא הכיוון הזה של
הכלל. בדיוק, זה מה שאנחנו עושים להגיד. כן.
איך הצדיקים הם מצווים לזה להתקרב אל הטבע יותר?
הצדיקים האמיתיים באמת היו תמיד מחוברים אל הטבע. מחוברים אל... זה המקובלים. הרב כותב בספר אורות שתכונת סוד השם ליראה, בתכונה של אנשי הסוד, זה הערכה אל הטבע והחיבור אל הטבע. ולא דווקא הנבדלות. אומנם בגלות, היינו שר הכל בשביל המרכזי של הגלות, שהוא שביל של נבדלות, אבל הצדיקים ידעו באיזושהי מידה לחבר. אבל הציבור לא יכל להתחבר, היה קשה לו לחבר. ולכן באמת שם את הקו המבדיל. זה בחוץ לארץ. כשמגיעים לארץ ישראל, אז כמובן זה תהליך האור, זה לא ביום אחד. התהליך הוא היכולת להכליל את הכל גם ברמת הציבור. לא רק ברמת היחידים. מה? באופן יחסי, מה שניתן. החפץ חיים, פתח את המקולת ואחרי זה הלך לישיבה. החפץ חיים. החפץ חיים. אז בחוץ לארץ זה יכול להופיע ברמה של המקולת של החפץ חיים. בארץ ישראל זה יכול להופיע ברמה של משרד האוצר וצהל.
עכשיו גם... איך אתה מגלה את הגלות בארץ ישראל בשירה
ובכל
הדברים האלה?
ככל שהאדם יותר בונה את העולם הרוחני שלו בארץ ישראל בצורה נכונה, ממילא הוא חי פחות סתירות. הוא חי פחות סתירות. הכל אחד, הכל מחובר. הרי חז"ל אמרו, אני רוצה גם לחזור טיפה לפורים. חז"ל אמרו יום הכיפורים כיפורים, נכון? למה יום הכיפורים שהוא דאורייתא הוא כיפורים? כלומר, יוצא לפי זה, על פי המקובלים, שפורים הוא השיא של השנה. כי בפורים יש, יש פרדוקס נורא. מה הפרדוקס? שמצד אחד, היום הזה הוא יום גדול. הוא יום גדול עד כדי שלפי דעה אחת במגילה אומרים הלל. קריאתה זו הללתה. קריאת המגילה היא ההלל. מצד שני, היום הזה הוא יום נורא. ולא אומרים בו הלל. למה? א', זה נס שנעשה לחוץ לארץ, וב', עדיין עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו עבדי אחשוורוש. ראיתי שאחד הרבנים, הרב צוריאל, כתב אחד העלונים, אחד מרבותיי, כתב דבר מדהים שלא שמתי לב לב. בסוף המגילה, אם תסתכלו, כתוב שמרדכי כותב את המגילה, נכון? ואסתר כותבת. אז רש"י עונה, שמי שכתב את המגילה זה מרדכי, ומי שהכניסה אותה לכתבי הקודש זה, זו אסתר. אבל אם תסתכלו, מה ציווה מרדכי לכתוב, ומה ציוותה אסתר לכתוב? מרדכי ציווה לכתוב שהימים האלה הם ימי משתה ושמחה. אסתר ציוותה לכתוב שהימים האלה הם דברי עצומות וזעקתם. אסור לשכוח, כשסיפור המגילה מסתיים, ועם ישראל ניצל מהגזרה, א', אנחנו עדיין בחוץ לארץ, ב', אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש, ג', אסתר, כאשר עבדתי, עבדתי, היא שבויה כלואה בארמון של אחשוורוש. כאן מצד אחד, יש כאן איזה סי גדול של גאולה, מצד שני, אין כאן שום גאולה. ולכן, מה שאני רוצה להגיד, שפורים זה יום כזה, שאתה לא חי בסתירה בין ההפכים האלה. אתה לא חי בסתירה בין ימי משתה ושמחה של מרדכי, לבין דברי עצמות וזעקתם של אסתר. אתה לא חי בסתירה בין קריאת המגילה אי ההלל, לבין אין הלל בחוץ לארץ, או אין הלל כי עדיין עבדי אחשוורוש ענן. בפורים אתה מעבר לסתירה הזאת. מהבחינה הזאת אפשר לומר, וזה מה שחזל התכוונו, שכל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מפורים. איך יכול להיות? כל המועדות התבטלו חוץ מפורים, פורים דרבנן. למה חזל רצו להגיד? היכולת הזאת להכיל בתוכנו סתירות, כמו שכאן הרב אומר, דור המלא שרות ותהפוכות, היכולת הזאת, זה הסוד של מגילת אסתר. זה הסוד של פורים. שאין סתירה. אין סתירה דלא ידע בין אור ומן לבוך מרדכי, אין שום סתירה. הטוב מתגלה גם בטוב וגם ברע. זה הסוד של פורים. לכן מצד שני, כדי שזה יתגלה בפועל, הרי אסור לשכוח ש-30 יום טרם הרגל, לפני הרגל מתחילים בלכות הרגל. וזה נאמר בעיקר על פסח. אם כן, 30 יום לפני פסח זה פורים. ונהגו ללמוד הלכות פסח בפורים. עכשיו, מעבר להלכות פסח, כי יש בהם ריבוי הלכות, צריך להקדים חודש מראש. ברמה הרוחנית, מה זה אומר? שהיציאה שלנו לחירות בפורים, באופן מעשי, היא לא שלמה. חייבים להשלים אותה עם החירות לפסח. עם החירות של פסח. כי בפסח יצאנו ממצרים. בפורים לא יצאנו מפרס. בפסח יצאנו לחירות. בפורים לא יצאנו לחירות. ההשלמה הזאת יכולה להופיע רק בארץ ישראל. תראה, כלל גדול בידינו, אומר הרב, במקום אחר. שאם אנחנו מסתכלים רגע על לוח השנה, נכון, הרי לוח השנה העברי נקרא מעגל. מעגל השנה, נכון? מעגל השנה. אם אנחנו מסתכלים על ההיקף של המעגל, שתי הנקודות היותר קרובות על המעגל, היותר קרובות על ההיקף של המעגל, הן שתי הנקודות היותר רחוקות, זו מזו. אם אני מצייר עכשיו עיגול, ומצייר שתי נקודות קרובות, מצד אחד הן קרובות, אחת קרובה לשני, מצד שני, אם אני הולך על ההיקף, הן רחוקות. אז פורים מצד אחד, הוא ההפך הגמור מפסח. הסוף של השנה, הוא ההפך הגמור מתחילת השנה. הוא הכי רחוק, החודש האחרון, הוא החודש הכי רחוק לחודש הראשון. מצד שני, החודש האחרון, הוא הכי קרוב לחודש הראשון הבא. אז יש כאן שתי בחינות, יש כאן שני צדדים. יש צד אחד שפורים הוא מאוד מאוד רחוק מפסח. מצד שני, יש כאן פורים שהוא מאוד מאוד קרוב לפסח. זה אותו חשבון. טוב, קצת התפזרנו. אם כן, תורת ארץ ישראל היא היכולת של ההכללה. ולכן, אם נחזור רגע לאורות התורה לגבי הגומות האלה. אני חוזר על העמודה הימנית כאן בדף השני. וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם קרוי, כן אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמת מר. זה לא רק שלום אישי ברמה של הפרט או ברמה של הציבור, ברמה הגופנית, החומרית, הטבעית, אלא שלום רוחני, אין שלמות בין מכלול הצדדים של התורה. האוויר שם מחניק חניקה רוחנית ביחס אל אורה ותקווה כללית. ולכן החיים הרוחניים שם בארץ מאפליה, ארץ האפלה, לא יוכלו להיות מקוריים. וזה מה שהמשפט הראשון, זה מה שהוא אומר במשפט הראשון. כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. אינם מקוריים במובן הזה שאין מקור אחד להכל ואין מטרה אחת להכל. אלא יש כאן צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. פינות פינות, פרטים פרטים, גומות גומות, גילויים גילויים. כל גילוי עומד בפני עצמו. ולכן הרב אומר, בהמשך המאמר הזה של תורת ארץ ישראל, אולי רק עוד נקודה אחת שהרב מזכיר אותה פה, אני לא רוצה לקרוא את כל המשפט. ידוע שבעולם הנשמות, אנחנו לא מבינים בזה, אבל מה שכתוב בספרים, שבעולם הנשמות יש ישיבות שונות. יכול שהזכרנו את זה פה פעם. יש ישיבה של אברהם אבינו, יש ישיבה של משה רבנו, יש ישיבה של משיח. מי יכול להיכנס לישיבה של המשיח? אומר הזוהר, מי שיודע להפוך חושך לאור ולהוציא מתוק ממר. זה הקריטריון. הקריטריון זה לגלות את המתיקות במרירות ואת האור בחושך. זה הקריטריון.
גלי החמור.
מה? זה החמור. זה הגללים של החמור. וכדי שזה יקרה, אומר הרב, אז אנחנו צריכים, ראשית עבודתה של תורת ארץ ישראל, צריכה להיות מכוונת בייחוד להסיר את הבורות של החלק המדעי והפנימי של התורה. שזה אמונה ומוסר. זה החלק, זהו החלק הנשגב של כל ענייני הלב, התלוי ברגשות, בדעות ואמונות, שהוא כללו תוכן האגדה, המוסר, המחקר, הקבלה והחסידות, ההיסטוריה, הפילוסופיה והפיוט, עם כל צדדיהם הרבים והשוניים. זה היסוד של הכל. טוב, זה תוספת אחת שרציתי לחדד. כן. תודה רבה
שיש לך למונח תורה כללית שהזכרת מקודם, דיברנו שזה אפשר עוד בארץ ישראל, תורה כללית, שאמרת שיש שתי נקודות שמבחינה אחת היא נוגעת לציבור, היא נוגעת לציבור לעבודה לפרטים, ומבחינה שנייה, היא מחברת את הפרטים כולם, לכלל אחד. אז מטרה אחת, אז רוצה לשאול שהתורה הכללית הזאת, זה בעצם דבר חדש יחסית להיסטוריה, זה תורה כללית המשודרגת של זמננו, כי אני אומר את זה בהקשר למה שאמרת על הבניין הראשון והבניין השני. האם התורה הכללית זה משהו שמתאפשר רק בדור שלנו, התורה הכללית בצורה...
שאלה מאוד חשובה, אני אענה את זה. התורה של בית שלישי היא, נקרא לזה, השלמה של תורה של בית ראשון ותורה של בית שני. כלומר, זה לא שפתאום הרב קוק חידש פה איזה תורה, פתאום התחדשה פה איזה תורה. זה שהתרגלנו למצב לא נורמלי, שנקרא גלות 2000 שנה, שהתורה היא פרטים, והיא לא גומה אחת שמוציאה מתוכה את הכל, אז המחלה היא שהתרגלנו לחשוב שהמצב בגלות הוא המצב המתוקן, הוא המצב הנכון, הוא המצב האידיאלי. זאת הבעיה. אלא מה הבעיה? שמרוב שהגלות הייתה ארוכה, ומרוב שרוב ההיסטוריה שלנו, היינו בגלות, אז הצטברה, או הופיע בתוכן איזושהי השקפה, שזאת התורה. ואז אנחנו חוזרים לארץ ישראל למצב הנורמלי, שהופיע ברמה מסוימת בבית שני, וברמה מסוימת בבית ראשון. לא בשלמות, בית שלישי ישלים את שניהם, רק שני אחת. שני אחת. אז נראה שהתורה הזאת היא חידוש. נראה שהתורה הזאת היא המצאה חדשה. מאיפה התורה הזאת? מה היה חסר לנו 2000 שנה בגלות? זה בדיוק הבעיה, שאלפיים שנה בגלות התרגלנו לתורה, שהיא תורה חסרה. היא תורה חשובה מאוד, אבל היא תורה חסרה. היא תורה חלקית. ותורת ארץ ישראל מכלילה בתוכה את הכל. ומקצוע האגדה שעוד נדבר עליו בהמשך, מכליל בתוכה את הכל. ולכן, התורה, כשאנחנו אומרים שהתורה יכולה להופיע רק בארץ ישראל, על איזה תורה אנחנו מדברים? לא רק התורה במובן ההלכתי שלה, כי בחוץ לארץ זה ציונים. ולא רק התורה במובן הקדושתי שלה, כי בחוץ לארץ זה אוויר ארץ העמים. אלא התורה במובן הכוללני שלה. לא רק הכוללני שבמובן של כלל ישראל ולא פרט ישראל. אלא הכוללני במובן שכל הפרטים כולם זה מציאות אחת.
ושבן אדם אומר שהוא לומד תורה כללית, מה ההבדל בין בן אדם שאומר את זה בזמן בית המקדש הראשון או השני?
שבית המקדש הראשון והשני זה היה כללי באופן זמני וחלקי, ובית המקדש השלישי זה תורה
כללי.
מה?
כללי חלקי זה לא בדיוק כללי.
נכון, אז
זה לא בדיוק כלל בצורה מלאה.
לכן הוא חרב. כשאין בית המקדש זה עוד יותר חורבן. בית המקדש זה מקום מרכזי לאומה. בית המקדש זה כלל ישראל בקטן. אז שיש בית המקדש ראשון, שנייה אחת. אז שיש בית המקדש ראשון ושני למרות שהוא לא שלישי, הוא לא שלם והוא לא סופי. אז לפחות יש איזשהו סוג של מרכז. אבל כשאין אין בית מקדש בכלל, אז אפילו את המרכז הקטן הזה אין.
זאת אומרת שאין אחדות? אז יש מקום יותר לשאלה הזאת אפילו. אז איך אנחנו יכולים ללמוד תורה כללית שאפילו, שאז שהיה בית מקדש זה היה חלקי, ועכשיו אין אפילו בית מקדש, ואנחנו מנסים להשתדל ללמוד תורה כללית.
לכן אנחנו שואפים לתורה הכללית הזאת. וככל שזרם החיים הוא, אפשר לומר, שם אותנו במקום הזה של התחלת את הגאולה של בית שלישי, ממילא זרם החיים הכללי הזה בא אלינו, שוטף אותנו, אנחנו חלק ממנו, הוא שייך אלינו. זה לא שזה ייפול יום אחד מהשמיים, זה תהליך ארוך. זרם החיים הכללי הזה זה תהליך ארוך. אז השיא שלו, הסוף יהיה בית מהשלישי, גאולה שלמה וכו'. אבל זה זרם חיים מסוף גלות בית שני לגאולת בית שלישי. ולגאולה הזאת יש שלבים, והשלבים מסובכים.
אז זה כאילו הפוך, ששם היה לנו בית מקדש ופשוט לא עלינו לדרגה שהיה המצופה מהמקום הזה, שעכשיו אנחנו מכינים מבפנים והתוצאה תהיה בית מקדש?
לא כל כך הבנתי מה אמרת. האם אנחנו צריכים להכין את הדרך? כן.
השאלה זה היה בית מקדש.
אבל זה גם לא היה סתם, גם הייתה הכנה. מלכות שלמה, בית מקדש שלמה הגיע אחרי מלכות דוד ושאול. אני לא בא משום מקום, אנחנו שם.
שהייתה הכנה של תורה כללית, שזה היה התוצאה שלה?
דוד המלך, למשל. אלא מה, זה לא יחזיק מעמד, כי א' ב' ג' כי היו חסרונות אחרים. אבל היה לפחות איזה מרכז.
היה לפחות איזה... עכשיו תהליך הבירור שלנו, על אחת כמה וכמה...
הרבה יותר מסובך.
הרבה יותר דורש.
ודאי, הרבה יותר מורכב.
כי זה הבית מקדש.
זה האחרון, זהו, זה הגאולה האחרונה.
אז ככה גם העבודה הנדרשת לכלל.
לבית ראשון כלל, בית שני יותר פרט. העבודה נדרשת הרבה יותר משמעותית.
אבל אצלנו עכשיו אנחנו צריכים לברר את בית ראשון ושני בנו.
בתוכנו ובאומה? ודאי.
וכן, הכלל.
ודאי. טוב, בואו נתקדם טיפה. כן.
רציתי לשאול, האם לא הייתה תורה כללית בכל קבוצה ב...
הרב כותב בהרבה מקומות, שאצל הגדולים תמיד הייתה תורה כללית. אתה יכול לשאול שאלה חמורה, אז אם ככה, איך אנחנו לומדים תורה של רבותינו בחוץ לארץ? איך לומדים תלמוד בבלי? בסדר, בואו נשאל את השאלה היותר קיצונית. תשובה, כי רבותינו היו תמיד שייכים אל התורה הכללית הזאת.
אז איך הם לא
השפיעו? אלא, היות והעם ישראל היה בחוץ לארץ, והם היו בחוץ לארץ, אז היו לזה הקרנות, היו לזה השפעות. אבל מצד האמת, כל רבותינו הגדולים ודאי ינקו, כמו שראינו באחת הפסקאות כאן באורות, שאם אדם אנוס והוא לא יכול להיות בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכימה, מזרים אליו חיים, למרות שהוא נמצא פיזית בחוץ לארץ. אחד הנמצא בא ואחד המצפה לראותה.
הוא לא יכול לשבל את תלמידיו לעלות.
אז לכן אני מבין שבאמת שילו את תלמידים לעלות.
אז
זה
קורה עדיין
שלו.
עכשיו שאנחנו אומרים תורה,
זה נמצא בארץ ישראל.
איך קורה מה היום? שלא כולם עלו לארץ ישראל. טוב, אנחנו בדרך לגאולה, נדבר על זה.
אנחנו אומרים תורה כללית, תורה כללית ישראל, שאמרנו שזה אחד, נכון? תורה כללית, תורה ישראל. אם אנחנו מדברים עכשיו מכיוון של מקורות, של הרב קוק, אוקיי, שזה הרוח החיה פה במקום, ברוך השם שיקרה. חוץ מזה אני שמעתי מאוד מקורות של דווקא קבוצה שצמחו בפרחות עד היום בשטרות בעבור קורות בארץ ובעולם, שאמרו שהתורה שלהם היא כללית סופר כללית. סופר כללית ישראל.
הלוואי.
הלוואי, השאלה שלי
איך להסתכל את ה... צריך ללמוד את המקורות האלה ולראות. אתה לומד את כתבי...
טוב, מעניין כי כל כך הרבה קבוצות...
אתה לומד את כתבי הרב קוק?
עכשיו, כן.
מאז שאתה פה? השתכנת שזה כללי?
כן.
השתכנת? ללא ספק. אוקיי, אז צריך ללמוד את המקורות האחרים ולהשתכנע, כמו שאמרת עכשיו, ללא ספק. אם לא השתכנת...
יש משהו מקשר.
ודאי.
כי גם הרי הרבה קבוצות בחול, אם זה חסידויות וכדומה, היו מתעסקים
עד היום. למה ברק צוחק? אתה יודע למה הוא צוחק?
שנייה, כי אני מדבר בעקיפין.
מה?
אין ערך פורים.
אתה יודע למה הוא צוחק?
אני יכול לספר?
תספר, חופשי.
בפורים ישבנו אצל הרב, בכל פסקה, אני לא יודע מה, היית שם מיד? אני לא זוכר. אני לא יודע מה היה, אני רק זוכר את ה...
זה היה חלק אחד מה... זה היה תרומה פה עם השטרם.
שאלה ממה אני תולה עכשיו, קטן בגדול, גדול בקטן. כל פסקה שמצאנו בקיצר, לא משנה הסדר, כל פסקה שמצאנו באורות, שיחות עליו. מצא גם בבקותי מוהר"ן.
שיחות, שיחות הר"ן. פתחנו שיחות הר"ן בליקותי מוהר"ן. באופן אקראי לגמרי. פשוט פתחנו. נכון, אפילו אני חושב, אני לא פתחתי. אני חושב שפתחו לי.
לא, אתה פתחת.
גם פתחו וגם...
כל הסוף. ולמדנו מה שלמדנו, מה שהיה בטוח. ואחרי זה הקבלנו לאותו עמוד או אותה פסקה. נגיד פתחנו פסקה מ"ד בליקודי מוהר"ן, פתחנו עמוד מ"ד ספר אורות. וראינו איך שמה שכתוב פה, כתוב פה. עשינו את התרגיל הזה כמה פעמים נראה לי. ויצר אותו דבר. והכל לא מתכנן.
אתה זוכר שזה מחס
כאילו לא...
אפשר להגיד ש... אז כשאין בית מקדש, היות והמהלך של האומה הוא מהלך כללי, אז יש מהלך של הופעת הכלליות בצד החיצוני, ולאט לאט זה הופיע בצד הפנימי. אז בהתחלה זה הופיע בעלייה לארץ, התיישבות, מדינה וכו', ולאט לאט זה מופיע בממד הרוחני, תהליך.
אבל כרגע זה התורה שלנו היא כללית או שהיא עדיין...
אנחנו משתלים שהתורה שלנו תהיה כללית, כמובן שכתוב שכשהמשיח יגיע, אז הוא ילמד תורה, והתורה שלנו תהיה הבל לפני תורתו של המשיח, כך כתוב.
עכשיו אנחנו כאילו קצת כלליים.
השביל המרכזי הוא כלליות, אבל לא הגענו לכלליות הכללית הזאת. רומזים לי פה על המסך. חן חיים, שלום חן חיים. איך אפשר? אפשר להסביר מה הכוונה תורת ארץ ישראל? זה נשמע כאילו יש שתיים, תורה רגילה ותורת ארץ ישראל. אני חושב שהסברנו, ניסינו להסביר. האם הכוונה לתורה שלומדים אותה בתוך ארץ ישראל? או שמדגישה את הערך של ארץ ישראל? מה התשובה שאותה לשאות האלה? לא. אבל התורה הכללית מדברת על ארץ ישראל גם כן. טוב, אני חושב שהסברנו. ובארץ ישראל אפשר לשלב בין הרעיונות הכללים ובין הפרט? אני חושב שהסברנו. זה בדיוק, שאין אין, 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 אין את החילוקים האלה. טוב, אבל אני רוצה רגע עוד פסקה ברשותכם. בעמוד האחרון, באורות התורה פרק י' ג' פסקה א'. הקדמה קצרצרה. כתוב בגמרא, גם בבבלי וגם בירושלמי, מסכת ברכות, שחסידים הראשונים... היו שועים שעה אחת לפני התפילה ומתפללים, ואחר כך שועים שעה אחת אחר התפילה. אם כן, כל תפילה לקחה להם 3 שעות. שעה אחת לפני 18, שעה אחת 18, ושעה שלישית אחרי 18. הכנה, תפילה, ו... איך נקרא לזה? התאוששות? לא התאוששות, אלא הפנמה נקרא לזה.
כמו באוליצה.
אם כן, בערך. אם כן, דרך אגב, סתם זה מעניין שהתפילה עצמה הייתה שליש. מהזמן שהיו משקיעים. שליש. מהזמן. שני שליש זה הכנה. הכנה ואחרי התפילה. והתפילה עצמה הייתה שליש. טוב, מכאן החסידים אמרו שהכנה זה דבר חשוב. אחרון יקורים לזה. בסדר, הלאה. שואלת הגמראים ככה. יוצא שתשע שעות ביום חסידים ראשונים היו מתפללים. 3 תפילות כפול 3 שעות. 9 שעות. שואלת הגמרא, תורתם מתי נעשית? מתי היו לומדים תורה? אם היו מתפללים 3 כפול 3. מה עם תורתם? עונה הבבלי, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. עונה הירושלמי, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. מה ההבדל? עוד פעם. תירוץ הבבלי, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. ירושלמי, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. מה ההבדל בין שמור לבין מבורך?
שמור
זה היות, ובדרך כלל אדם צריך, אני מדבר אפילו עכשיו ברובד הכי טכני. אדם צריך לזכור את מה שהוא לומד, כדי לזכור הוא צריך לחזור. אז מתוך שהם היו חסידים, לא היו צריכים לחזור כל כך הרבה פעמים, ברובד הכי פשוט של ההסבר. לא היו צריכים לחזור כל כך הרבה פעמים. אז התורה שלמדו, הייתה משתמרת אצלם. לא היו צריכים לשמר אותה בצורה הרגילה של חזרות ושינונים, אלא מתוך שחסידים, הם היו משקיעים 3 שעות בתפילה, כפול 3, אז מילא תורתם הייתה משתמרת. אומר הירושלמי, לא רק שתורתם הייתה משתמרת, תורתם הייתה מתברכת. כלומר, התורה שלמדו הייתה ממשיכה הלאה, כביכול מתוך תפילתם, התורה הייתה מתברכת, מלשון הברכה, מלשון המשכיות. אז לא רק תורתם משתמרת, תורתם מתברכת. אומר הרב, זה בדיוק ההבדל בין הבבלי לירושלמי, זה בדיוק ההבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. תורת חוץ לארץ היא סך הכל שימור. תורת ארץ ישראל היא ברכה. זה משהו אחר. עכשיו בואו נראה את זה בלשון הרב. אומר הרב, כשלומדים הרבה נסתר. כשאדם לומד הרבה נסתר, כשהוא לומד עקרונות רוחניים, קוראים לזה פה אמונה, אז ממילא גם הדברים המעשיים שהוא לומד, מה שנקרא לימוד הלכה, מואר, מתברך, ממשיך. לפעמים החבר'ה אומרים, קוראים זה, נפלו לי הסימונים. לפעמים אדם לומד משהו שלא קשור לדברים אחרים שהוא למד, ופתאום, הוא אומר, רגע, הנקודה הזאת שכרגע אני עוסק בה, היא בעצם נובעת מהמקום הזה, ובעצם היא משליחה למקום ההוא. ופתאום דברים מתחילים להתחבר לו, הכל מתחיל להיות כוללני. זאת הסגולה של תורת ארץ ישראל. ככל שהאדם יותר זוכה להברקות האלה או להכללות האלה, זה אומר שהוא יותר שייך באמת לתורה, הוא בפרט לתורת ארץ ישראל. אומר הרבו נקרא טיפה, כשלומדים הרבה נסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהנגלה, מאיר באור יקרות. נסתר אלה מבחינתנו זה יהיה אגדה, נגלה מבחינתנו יהיה הלכה. אמונה מול גמרא, נקרא לזה ככה. הוא מתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. אומר הרב, וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים היו, תורתם מתברכת, ולא רק כדברי הבבלי, שתורתם משתמרת. נראה, ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתאדרת אצלם על ידי הופעות השגת קודש, ממעט הכמות לנחלים גדולים ואיתנים. כלומר, תורת ארץ ישראל היא תורת איכות, היא תורת עקרונות. העקרונות האלה ממילא הם מסתעפים להמון המון פרטים, להמון כמויות. מה שכן, תורת חוץ הארץ היא תורה כמותית, היא תורה של המון פרטים, אבל לא תורה של איכות. הכל יחסי כמובן. ולכן, הוא משיגים אורה של תורה, עכשיו, היות ותורת ארץ ישראל היא תורה כוללת, אז אין סתירה בין תורה לתפילה. אין סתירה בין עבודת השכל לעבודת הרגש, בין עבודת המחשבה לעבודת הלב. אין שום סתירה, זה הכל מציאות אחת. אז התורה והתפילה זה הכללה אחת, זה הרמוניה אחת. ולכן הוא משיגים אורה של תורה גם על ידי התפילה וההתבוננות בה. וההתבוננות שבה, ושקודם ושאחר לה, שהם הם גופי תורה ונשמתה של תורה. אומר הרב, ובזה יש הבדל בין אוויר עד ארץ ישראל, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות. כלומר, הקדושה, הסגולה, התורה של ארץ ישראל, יכולה להשפיע את הקדושה שבה, גם על הצד הנגלה שבה, שבתורה, גם על הצד ההלכתי, גם על הצד המעשי, גם על הצד של דין ומקרה, של מקרה ודין. ובחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות. כלומר, בחוץ לארץ אפשר לגלות את הרוחב הזה רק על הדברים שהם קשורים יותר לאגדה. אבל הלכה זה כביכול מקצוע אחר, זה נושא אחר. מה שכן בארץ ישראל, האגדה משפיעה על ההלכה. הכל אחד. במחשקים מושיבני, וההלכות אומר הרב, נידונות על פי השכל האנושי. מה שכן האגדות זה כבר דברים יותר פנימיים, יותר נסתרים, יותר אלוקים. במחשקים מושיבני זה תלמודה של בבל. אמנם זה לא חד ושלום יוצר זלזול בתלמודה של בבל. אמנם מתוך החושך יצמח אור גדול. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ על מוות, חוץ לארץ אור נוגה עליהם. לפני שמורידים בזה את הערת השכינה העליונה לשדרות החיים הנמוכות. ומהירים בזה מבואות האפלים רבים מאוד. יש יתרון גם למחשקים מושיבני הזה. שהאור הזה יכול להופיע בחשכים היותר חשוכים ולהעיר שם את המבואות האפלים. וזה נותן יד לכמה רחוקים, שיבואו ויתקרבו ויתחברו אל האור העליון של זיו התורה בעצמותה, שהיא תורת ארץ ישראל. אומרת הגמרא, אומר המדרש, וזהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. זה כדי להבין עד לאן קדושתה, סגולתה, ערכה, רוחניותה של תורת ארץ ישראל מגיעה. כן.
אם היה או יש סגול חכם מיליון,
בחוץ לארץ, אם היה בארץ ישראל, היה פי אלף, פי אינסוף. עכשיו עוד פעם, הצדיקים שחוץ לארץ יונקים באמת את כוחם מארץ ישראל, אבל אם היו גרים פה, עוד יותר.
ודאי.
אנחנו בעד.
אז למה היום בארץ ישראל ירושלים?
בדרך. א', יש כאלה שלומדים, כי כמו שנלמד בעזרת השם בהמשך, הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתוח לנו אור גדול כשהיינו בחושך ואפלה. שישים שנה ביחס להיסטוריה? ביחס לעם? למה התינוק לא מתחיל ללכת בגיל 4 חודשים? אז לכן מי שלומד ירושלמי זה מי שכבר קרסו מלא בבבלי והתייעץ עם רבותיו וכו'. יש בתי מדרש שלומדים ירושלמי. כעיקרון, כשיטה, ודאי. לא יודע אם בלי. לא יודעים בלי, אבל זאת המטרה, זה המרכז, זה המרכז. טוב, יש עוד נקודה אחת, כן.
ובחוץ לארץ, רוח הקודש מתפשט בגלל הכל הגדול. רוח הקודש מתפשט בזה גם להלכה.
הכל יחסי, נכון, אבל בחוץ לארץ זה לא יכול להתפשט על הכל, כי אין את ההכללה הזאת. הצדדים המעשיים הטבעיים בחוץ לארץ, הם נשארים באופן יחסי בגבול הטבע והמעשה. הם לא מוארים מהאור הפנימי הנשמתי.
מה
קרה
כרוח הקודש? כי הכל זה רוח הקודש.
הכל יחסים, מדרגות ברוח הקודש. יש רוח הקודש של ארץ ישראל, יש רוח הקודש של חוץ לארץ. זה מדרגות אחרות לגמרי. כן.
הכוזרי כותב שהרוח כל
הנביאים
שהתנבאו,
התנבאו לארץ ישראל. זה כתוב פה. בעמוד האחרון, עמוד הימנית, אתה רואה? כן, מאמר שני או תדלת, כן.
אז אם היה מן הנביאים, אז יש לנו חכמים. אז בעצם כל החכמים הם...
יש לנו חכמים ויש לנו... סליחה, רגע. אם יהיה לנו נביאים, יש לנו חכמים, יש לנו חכמים שמתחילים להיות נביאים. קוראים לזה מקובלים.
אוקיי. כן. אז אני פשוט לא מבין איך זה הגיוני.
איך הגיוני
מה? איך אפשר להם לחיות בזרם חיים כזה שאתה מתנבא לארץ ישראל, או החוכמה שאתה קשורה לארץ ישראל ואתה לא חי?
אני לא מבין, למה אני צריך לענות על השאלות האלה?
שאלה.
לפעמים שאלה היא כל כך חזקה שאין עליה תשובה. אני גם לא מבין. כן, גילה. תורת הקבלה היא התחלת הנבואה.
התחלת הנבואה? זכר של הנבואה.
תקרא לזה שאתה רוצה.
זה משהו
קשור. זה התחלת הנבואה. נשאר עוד דבר אחד שאיר מקודם בנימין, שאמרנו בזמנו, ביחס למשל הקרן בכוזרי, שמשמע משם, הרי כל מה שלמדנו עד היום, ביחס לארץ ישראל, זה שארץ ישראל היא לא אמצעי להופעת התורה של עם ישראל, ארץ ישראל היא בעצם עם ישראל בצורה אחרת. ארץ ישראל היא התורה. בלי תורה אין ארץ ישראל, כל מה שדיברנו פה. אז אם ככה, לכאורה, משל הקרן בכוזרי, משמע משם, שהכרם הוא אמצעי לכפנים. הכפנים זה עם ישראל, הכרם ארץ ישראל. כן, משהו משם, שארץ ישראל היא אמצעית. אז איך אפשר להבין את זה? אז עוד והזמן נגמר, נראה לי שנעסוק בזה מחר, ונתחיל את דף 18 בעזרת השם. בסדר? אתה מזכיר לי מחר להתחיל בזה. אז א', שיעורי בית, מאמר שני, משל הכרם, מי רוצה לפתוח לנו בדיוק איפה זה נמצא? אפשר כוזרי? מה? לא, משל הכרם. שיעורי בית למחר, ו-18 אני מקווה יהיה מחר בבוקר. לא, לא, אין את זה פה, אין את זה פה. לא נראה לי שזה נכנס פה.
יש פה כוזרי.
משל הכרם, לא, יש כאן מאמר רביעי, אבל זה לא זה. לא, לא, זה לא זה, זה לא זה. לא, לא, לא. לא. רבותיי, מאמר שני, שיעורי בית כרגע, חוץ מדף 18 שבעזרת השם יהיה מחר בבוקר. הנה, כבר נמצא. מאמר שני, בואו נתחיל בפסקה ת'. אמר הכוזרי, מה שאמרת עם האלוה כבר נתברר לי, אולם מה שאמרת ארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. וזה מתחיל בפסקה ת', ודברים ארוכים מאוד עד פסקה י' ח', גם ההמשך האמת, אבל משל הכרם זה פסקה י' ב'. כך גם ערכם שזה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו. אז נא להכין מפסקה ת' עד פסקה י' ב'. י' ב', בסדר? מ-ת' עד י' ב'. מי שרוצה להמשיך, בבקשה מוזמן. נ' ב' עד נ' ג'. נ' ב' ו...